אנחנו היום בעזרת השם, בזמן שיש לנו, נדבר על פרשת השבוע, פרשת בלק. אנחנו מכירים את הפרשה, אחת הפרשיות הגדולות ביותר שיש על הנבואה, על עם ישראל לעתיד. אנחנו בדרך כלל אבל רגילים שהפרשה נקראת לפי השם, אנחנו מבינים מה מדובר. אז באמת הפרשה שלנו היו צריכים לקרוא לה פרשת בלעם. כי הוא המרכזי פה. בכל זאת נקראת פרשת בלק. אנחנו ננסה יחד איתכם להבין וללמוד מה קרה פה. אבל אנחנו נקצר בגלל הזמן הקצר. התורה אומרת, וירא בלק בן ציפור כל אשר עשה ישראל האמורי, ואז המואבים פוחדים, והם שולחים לקרוא לבלעם, שהיה ידוע כאיש מיוחד, ויש להם בקשה למלך מואב לבוא ולקלל את עם ישראל. על מנת שהוא ילך מפה. ילך, שלא יעמוד לידינו. טוב, ובאמת באים זקני מואב, זקני מדיין, באים אל בלעם, והוא אומר להם, תראו, תשנו פה בלילה, אני אחזיר לכם בבוקר תשובה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא מתגלה בסוג של גילוי אל בלעם, שואל אותו מי האנשים, ובלעם אומר לו, תראה, שלח אותם בלק, מלך מואב, אני רוצה לגרש את עם ישראל, וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה לא הולך. אתה רוצה לקלל, והעם הזה ברוך. טוב, בלעם, תראו זה צדיק, קם בבוקר, ואומר לשרי בלק, תראו, אני מצטער, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי, תלכו מפה. תראו זה צדיק. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא עושה. טוב, הם חוזרים בחדרה, ואז שולחים משלחת שנייה. משלחת השנייה, בלק אומר לו, תראה, אני אתן לך הרבה כסף, אני אחבר אותך מאוד, רק תבוא. כן, ושוב פעם אומר לבלעם, והשליחים חכו, אני צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא רשות. טוב. ותראו מה הוא אומר, ויאם בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלא ביתו, כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. אלוהי, לעשות תנה וגדולה, הוא קורא לו פי השם, אלוהי, לא יכול לעבור על מה שהוא אומר, קדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאני רוצה, לא יכול לעשות משהו אחר, זה גדלס, צדיק, צדיק אמור. ואז ממשיכה התורה ואומרת, שבלעם אומר להם, תשבו פה בלילה, נראה, עוד פעם קודש ברוך הוא מתגלה אליו בסוג של גילוי בלילה, אומר לו, תראה, אם באו לקרוא לך, תלך, אבל אתה אך את הדבר אשר אתה בבלך, אותו תעשה, בסדר גמור. מה שהקודש ברוך הוא אומר, אני עושה. טוב, באמת אנחנו רואים, אחרי שקורה הסיפור עם האתון, הוא מגיע אל בלעם, בלעם מגיע אל בלק, סליחה, ושמה באמת מתחילים הדברים. טוב, ותראו איזה דבר יפה מאוד, בלק עושה מזבחות, בונה מזבחות, והוא מתחיל. ובלעם מתחיל. והוא מתחיל להגיד דברים. וכשהוא גמר להגיד דברים הפעם הראשונה, אומר לו לא, בלק, הלו, מה קורה פה? הלו בלק לבלעם, מה עשית לי? לעקוב הלוואי לקחתיך, אני באתי לזמן שלך לקלל, והנה ברכת. ברכת ברך. תראו איזה צדיק. ויאם ולא מראה לו את אשר ישים השם בפי אותו, אשמור לדבר. בוא לעבור רק כלום. רק מה שקודש ברוך הוא אומר, אני עושה. איזה צדיקות. לא להמשיך הלאה, אבל זה באמת בולט בכמה פעמים פה שאנחנו רואים בפרשה, שבילה ממש לא זז ממה שקודש ברוך הוא אומר לו. זה פילי פלאות. אבל זה פילי פלאות, ותכף נראה לה. תכף נראה למה פילי פלאות. תכף נראה למה זה פילי פלאות. תכף נראה למה זה פילי פלאות. כלומר למעשה, אתה צודק. כאשר אנחנו קוראים באמת את הפסוקים כפשוטם, אז הדמות של בלעם באמת יצא בן אדם אפילו הגון, צדיק ומסודר. אבל מצד שני, זה דבר מוזר. אנחנו מסתכלים במדרשים, בגמרות, בחז"ל, מה שמדברים על בלעם, שמו לו על הגל את כל מה שאפשר רק להאמין.
נכון.
שהוא היה רשע, שהוא היה צר עין, שהוא היה ככה, הוא היה ככה, רק דברים רעים. יותר מזה, יש מדרש שאומר, לא מדרש, המצא זה הגמרא מסכת סנהדרין, הגמרא מסכת סנהדרין, דף קו"ו עמוד ב' אומרת ככה, שימו לב, אומרת הגמרא, כל מי שידוע עליו שאין לו חלק לעולם הבא, אל תזכיר אותו. אין לו חלק, גמרנו, לא מזכירים אותו. חוץ מבלעם. כך הגמרא אומרת, ובלעם אין לו חלק לעולם הבא. וזה מוזר, למה בלעם יוצא דופן? למה בלעם, למרות שאין לו חלק לעולם הבא, כן מדברים בו הרבה. אנחנו למעט להדין את זה, אנחנו צריכים להתבונן עם זכוכית מגדלת. להתבונן עם זכוכית מגדלת בין השורות של הדברים של בלעם. נכון, זה נשמע מקסים. הוא אומר, אני שומר דבר השם, אני לא זז ממה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל בואו נראה, האם זו באמת, כמו שאתה חשבת, האמת הפנימית שלו, או שכשהוא עושה את זה, הוא אומר, אויש, איזה מין קודש ברוך הוא זה, אני לא רוצה את זה. אין לי ברירה, אני לא רוצה, אני רוצה הפוך. כלומר, כלפי חוץ הוא מייצג צדיקות גדולה, אבל בפנים, אוי ואבוי, יש הפוך. לכן אנחנו יודעים מה שחזל אומרים, שהוא חיכה לתפוס רגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס ואז מידת הדין על ישראל. זה לא צדיק. זה לא צדיק גמור. זה פושע מוחלט.
לא, לא צדיק, הוא פרדן, ברור.
הוא פושע מוחלט. הוא לא פוחד משום דבר, הוא לא פוחד.
למה?
הוא לא פוחד משום שהקדוש ברוך הוא אומר לו אל תלך והוא מתעקש והוא רוצה ללכת. כשהמלאך בא ועוצר את האתון, הוא היה צריך להגיד, אתה יודע מה? בסדר, אני חוזר הביתה. לא ממשיך, הוא לא מציך. יש לו כאן משהו אחר, הוא אומר, אולי אני אצפות את ההזדמנות, אבל זה מה שאני רוצה, לא מה שקודש ברוך הוא אומר. כלומר, כלפי חוץ זה נראה נהדר. צדיק יסוד עולם, לא זז מדברי קודש ברוך הוא. אבל הוא מחפש את ההזדמנות של אפשר הפוך. זאת אומרת, כל המחשבה שלו, כל הדיבורים שלו, כל היופי שלו, מזויף. זה דבר אחד. לכן, על מנת להבין עוד יותר, להחריף את הקושייה, למדרש רבה נאמר ככה. אנחנו אומרים, לא בתורה נאמר בספר דברים, כן? בסוף ספר דברים, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. אומר המדרש, בישראל לא קם. אין בעם ישראל מישהו שיהיה כמו משה. אבל באומות העולם קם. יא, באומות העולם אצל הגויים, מישהו כמשה. מי הוא? בלעם.
כמשה?
כן, ממש. המדרש אומר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא באומות העולם בלעם. כמו משה רבינו. רבותיי, מזעזע. זה עמוק. צריך להבין. מה הם אומרים כמו יהושע? טוב. כמו אליהו, בסדר. כמו משה רבינו? משה רבינו זה מי שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה. אדם שהיה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. משהו שאין. בלעם? הוא כמו משה? לא מובן.
לא
מובן בכלל.
אז מי?
כן, איך זה מבין? איך זה יכול להיות? זאת אומרת שכשחזל מדברים מצד אחד ושמים מעמיסים לו על הגב של הרשע הזה את כל מה שרק אפשר, מצד שני משווים אותו למוישה רבינו, זה צריך הסבר עמוק. כי מה רוצים רבותינו ללמד אותנו לחיים שלנו היום? על מנת להבין את זה קצת, בואו נראה. למעשה, אם מתבונן על כל התורה, מה יש בתורה? כל התורה, מבראשית ועד דברים, סוף דברים, הכל נבואות של משה רבינו. משה רבינו מנבא. חוץ מפרשת בלק. בתורה יש נבואה של גוי רשע מרושע. נבואת בלעם. פרקים שלמים נבואה של גוי רשע, לא מפי משה. נבואת בלעם נרשמת בתורה.
כאילו ברכה מה שאנחנו קוראים
כשנכנסים לבית. כן, ברור לזה ברכות, אבל מי אמר אותם? הגוי הזה.
הגוי הזה, כן.
לכן, כשאנחנו מדברים על משה רבינו, אנחנו לא מדברים על אדם רגיל. לא מדברים על אדם גדול, איש חכם, מנהיג. משה רבינו זה מהות אחרת. זה אדם שכל כולו ענבה. אדם שכל כולו ביטול. אדם שכל כולו לא קיים. הפוך ממנו מי? בלעם. אם ייתן לי בלק מלא ביתו, אני אעשה הכל, אבל אם אני מרוויח. אני מוכן לברך, אני מוכן לקלל מה שקודש ברוך הוא מסכים, אבל יש לזה מחיר. איך אומר לו בלק? תבוא, אני אכבד אותך. אני אמנה אותך לתפקיד בממשלה. תהיה שר הכללות. תהיה ביש בכיר בקבינט. אבל רק תבוא. ניתן לך קלות, ניתן לך כסף, לא בעיה. הולך, בלק, בלעם הולך, כי זה מה שהוא. כלפי חוץ, בבא, צדיק, אבל מה מניע אותו בפנים? האני שלו, בדיוק הפוך מראש הרבים. אם כן, למה חז"ל מביאים אותו בהשוואה אל משה? זה מחייב הסבר. כלומר, אנחנו יכולים לראות ולהתבונן במציאות של העולם ולראות ש מה עשו למעשה חכמים מבלעם. לקחו בלעם, שבאמת היה איש חשוב במקום שלו, במדיין, היה איש חשוב, ועשו ממנו מין סוג של בהמה. לקחו אותו מרום מעלה, ורק הראו כמה שהוא אדם שפל, כמה שהוא אדם שהוא רע, כמה שהוא אדם שמחפש שחור, כמה הוא אדם שרק מחפש לעשות רע. הפסוק הראשון, השני בפרשה, שאומר לו בלק, כן, אומר לו, ידעתי כי את אשר תאור יואר, את אשר תברך מבורך. בשפה העברית יש פה קושייה גדולה. מה פירוש את אשר יאור, אשר תאור יואר? מי שאתה תקלל זה באמת יקולל. אבל את אשר תברך, הוא מבורך עוד לפני זה, אתה לא עושה כלום, כולם יודעים. אתה מומחה בכללות, אתה מומחה לדברים שליליים. דברים טובים אין לך, זה... אתה סתם, סתם אומר. כלומר, אתה יודע שהוא בכל מקרה מבורך, אז אתה מברך אותו בברכה הזאת וכולם חושבים שזה נמחה. כלומר, אתה גם שקרן גדול. אומר לו את זה בלעם, בלך, בפורש. ובלעם הוא מבין את העוקץ. למה? כי זה פוגע בכבוד שלו. מה הוא יגיד לכולם שהוא כזה? שבאמת הוא רואה. יודע דעת עליון, נכון? אז הוא רואה בא אליו בן אדם, רואה כדי ברכה, הוא מסתכל, הוא צריך, הקדוש ברוך הוא כבר סידר לו איזה ברכה, אני מראה אותך שיהיה ככה וככה. הוא שואל, זה בוודאי שמתקיים בו. או, בלעם מברך. זה מתקיד איזה בדיחה ששמעתי פעם. היה איזה בן אדם אחד שהיה מתחזה, הוא היה מתחזה לצדיק, והיו באים אליו לקבל ברכה לזרע של קיימא. טוב, היה בא זוג, היה בא לנו, איך קוראים לך? הוא היה רושם בפנקס, קוראים לי יצחק בן אברהם, איך קוראים לך? לי קוראים רבקה בת שרה. נו יופי, אני מברך אתכם בעזרת השם, עכשיו ברוך הוא יזכר אתכם, יהיה לכם בן. נו, הם מחייכים, שמים את השקלים שלהם על ה... שולחן ואורחים, הוא היה רושם בפנקס, בת. לא, הבא בתור, הבא בתור, לא. הוא היה עושה חשבון. אם ימלא בן, אף אחד לא יבוא. ואם ימלא בת, הם יבואו להתלונן. טוב, אז הוא בא ואומר ככה, נו, בא זוג להתלונן, איך? שמנו לך כמה מאות שקלים, פתחת לנו בן, נולדה בת. אבל אני תראו, באים אליי המון אנשים. אני לא זוכר, מתי הייתם? אני פתחת יומן, תקן. הוא אומר להם, שליחה, תראו מה כתוב, כתוב בת. וכולם הוא רשם בת. נו, אז זה כמו בלעם. מי צריך להיות בבן? זה לא בגלל אחר, זה בגלל צריך להיות בבן. לכן מה שהיה מברך בלעם, זה לא בגלל שבלעם מברך. אז בגלל שככה נקבע לו. אם ככה אנחנו רואים, דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים שהמשנה במסכת אבות אומרת משפט. שקושר אותנו לרעיון הכללי. שם כתוב שאיך אנחנו יכולים להבדיל בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם. שואלים חכמים, רגע, ההשוואה לא מתאימה. תשווה בין בלעם לאברהם. למה תלמידים? זאת הנקודה רבותיי. בלעם השאיר בעולם שלנו תלמידים. אסכולה. יש אנשים שהם הולכים בדרכו של בלעם. לכן הקפידו חכמים להבליט בעינינו את שני הצדדים. הוא היה גדול כמו משה, אבל תראו את ההבדל, משה רבינו ואנוכי ואני אין אצלו. ענן מכל האדם אשר הפני האדמה, מכן הנה מספריך, ביטול גמור, אם לצורך, אני מוכן למות בשביל כולם, אני שום דבר. מיליון מהארון מדברים במשה, ומשה אפילו לא שומע. זה תלמידיו של אברהם, כי אברהם אבינו אומר ואנוכי עפר ואפר. זה אותו כיוון ביטול. יהודי, ככל שהוא עולה בגדולה, הוא מתכווץ. ככל שהוא גדול יותר, הוא קטן יותר בעיני עצמו. אצל גוי, ככל שהוא גדול יותר, הוא מתנפח יותר.
זה אנחנו מכירים.
ולכן, התורה אומרת, בואו תסתכלו. יכול להיות מישהו שיראה לנו שהוא חכם, שהוא דבק במצוות השם, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא לא זז ממנו, ככה הוא אומר. אבל מה שקורה בתוכו, הפוך לגמרי. מחפש איפה לחזק את עצמו, להגדיל את עצמו, להיות אני. ולכן באמת חז"ל מעמיסים עליו את כל מה שרק אפשר. צריך לדרוש אותו. לא כמו שאר האנשים שאין להם חלק בעולם הבא שלא מדברים עליהם. את בלעם צריך להזכיר כל הזמן. כי הגישה הזו של בלעם קיימת אצל בני אדם. קיימת באנושות. אם אנחנו מסתכלים ושחזל אומרים חוכמה בגויים תאמין, אנחנו באמת רואים שצל הגויים יש אנשים מאוד חכמים. אנשים שמבינים דברים דקים מאוד, עמוק מאוד, זאת עובדה. אי אפשר להתכחש לזה. זה לא שרק אצלנו בעם ישראל יש דקות שבגמרא ובאיום ובסברות. נכון, יש לנו את זה. אבל גם אצל הגויים יש את זה. אז אם ככה, מה ההבדל בין עם ישראל לגויים? ההבדל הוא בלעם ומשה. משה רבנו, ככל שהוא גדל יותר, ככל שהוא ענק יותר, ככל שהוא עולה בקדושה יותר, מה הוא בעיני עצמו? שום דבר. בלעם, ככל שהוא גדול יותר, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, נפשו מתרחבת. הוא נהיה גאוותן, יש לו כבוד, כסף, זהב, זה מה שמעניין אותו. איך להגדיל את כבודו. ותלמידים כאלה יש הרבה, ברוך השם, לא חסר. ולמה הם קיימים? למה יש לו תלמידים? למה האסכולה הזו? למה ההשכלה הזו? למה הדבר הזה קיים במציאות? כדי שנדע להבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. כי אם לא זה היה, חז ושלום היינו יכולים לטעות ולומר, חוכמה בגויים תאמין, ויש ביניהם חכמים גדולים אמיתיים, עם ידיעות אפילו רוחניות גבוהות. והיינו חולים חז ושלום מתבלבל. לכן אנחנו צריכים את ההשוואה הזו. משה רבינו ו... תראה. כדי שנראה שאף על פי שזה זוכה לדיבור עם השם, זה זוכה לדיבור השם. זה נבואתו נכתבה בתורה של הרשע הזה. ועם כל זה הוא נשאר בלעם הרשע. עם כל זה שהוא יודע מי זה קודש ברוך הוא, כמו שאמרת בהתחלה, הוא לא מפחד ממנו בכלל. כי אם היה לו פחד מפני הקודש ברוך הוא היה בביטול. מי שרואה מראות אלוקים, נבהל לעצמו, מי הוא בכלל? אצל בלעם זה קורה בתהליך הפוך. לכן, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מעשה רואים שבלעם משמש נביא, נביא לגויים. נביא של אומות העולם. ומה זה נביא של אומות העולם? נביא השם. הוא לא נביא שקר. הוא לא נביא אמת. בחר בו, נכון. בחר בו כי...
הוא ידע שבן אדם רע, בן אדם...
נכון, נכון, כדי להבליט. נכון, להבליט. לכן, למה דווקא הוא? בואו נראה. יש מדרש שלוקח אותנו אחורה למצרים. שעם ישראל היה במצרים, ופרעה מחפש דרך איך להשמיד את ישראל. שם הנביאים חז"ל שהיו שלושה יועצים לפרעה. שלושה יועצים. בקבינט המדיני. היה את איוב, היה את יתרו, והיה את בלעם. שלושה אנשים. שהתייעץ איתם פרעה, מה לעשות עם העם הזה?
איוב.
איוב. מה שיש בתנ"ך, ספר איוב.
כן?
הוא היה יועץ. יתרו, חתן משה ובלעם. ששת אלה, כן. וזה נורא מעניין. משום שגם איוב, חלק יש דו, ויכוח הזה בגמרא, אם איוב היה יהודי או לא יהודי. יתרו היה גוי. ובירם היה גוי. אנחנו כרגע נלך לאותה שיטה סברה שאומרת שגם איוב לא היה יהודי. והנה, שלושה אלה, שלושה אנשים, מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא כל אחד בדרך שלו. יתרו, במעלה הכי גדולה, מתחתן עם משה, מתגייר, מקבל אותו על הזאת. איוב לומד להכיר את השם בעבודת מידות פנימית, בגלל מדרגות עצומות גבוהות. יש לנו ספר איוב התנ"ך, שכולו ספר אמונה מדהים, הוא לומד אותו בעיון עמוק. ויש לנו את בלעם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אבל אנחנו רואים שהאנשים הללו הגיעו להכרת הקדוש ברוך הוא מתוך חקירה פנימית. חקרו והבינו. לכן באמת משווים את בלעם, תלמידי בלעם, לתלמידי אברהם. אברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא מחקירה פנימית. אבל החקירה הפנימית הזו הובילה אותו לאנוכי עפר ואפר. בלעם חוקר בשכל, יש לו שכל. וכמו שאומר התנא דבי אליהו, אומר אליהו הנביא, שהוא נשבע, אומר, כל מי שיהיה יכיר בה בקודש ברוך הוא, לא משנה אם הוא גוי, אם הוא עבד או שפחה, הוא זוכה לרוח הקודש, הוא זוכה להכיר את הקודש ברוך הוא. לכן אנחנו רואים שאם כך, מה המטרה שהתורה באה ומלמדת אותנו את הסיפור הזה של בלעם ובלק, והפרשה לא נקראת בלעם, נקראת בלק, זה על מנת ללמד אותנו לקח אחד גדול. אדם יכול להיראות שהוא דובר בשם השם, כל כולו שומר דברי השם, אבל במהותו הפנימית הוא רשע מרושע, והכל נעשה לכבודו ולמען ענייניו הפרטיים. זה על מנת להרחיק אותנו מהאסכולה הזו, שלא נהיה מתלמידיו של בלעם, אלא מי יהיה מתלמידיו של אברהם אבינו. וכך נוכל לזכות באמת לנבואתו של בלעם, כי מראש צורים הראינו ויגלנו, גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.